בבא קמא דף ק"א, מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה, תנו רבנן. אדם נותן עצים לנגר לעשות מהן כיסא. תבנה כיסא מפואר. והלך הנגר, ובאמת עשה משהו מפואר, אבל לא כיסא. עשה מהן ספסל. עכשיו גזלן לפי דעת רבי מאיר. וכן מקרה הפוך. הוא נתן לו עצים לעשות ספסל, והוא הלך ועשה מהן כיסא. רבי מאיר אומר, הנגר הזה גזלן, לקח עצים של בעל הבית, ושינה מדעתו, הוא ביקש ממך כיסא, מה עשית ספסל? ביקש ממך ספסל, מה עשית כיסא? כיוון שהוא נחשב גזלן, גזלן שעושה שינוי מעשה, קונה את החפץ הגזול, והוא צריך לשלם את דמי החפץ הגזול. לכן כאן נותן לו לבעל העצים דמי עיציו. הכיסא או הספסל נשארים אצל הנגר. רבי יהודה אומר, נכון שהיה אמור להיות ככה הלכה, אבל יכול להיות שהנגר מרוויח. לכן קונסים אותו שתהיה ידו על התחתונה. אם השבח שהעצים השביחו ממלאכת הנגר, נאמר הם השביחו ב... 30 דינרים, יתר על היציאה, ההוצאות כדי לבנות את הכיסא או הספסל, היה בסך הכל 20 דינרים. נותן לו, בעל העצים משלם לו רק את היציאה, את ה-20 דינרים שהוא הוציא הוצאות, והוא לוקח את הכלי לעצמו, בעל העצים לוקח את הכלי לעצמו, בתשלום זול. ואם היציאה יתרה על השבח, אם הוא הוציא הוצאות 30 דינרים, וזה השביח רק ב-20 דינרים, אותם העצים השביחו רק ב-20 דינרים, אז נותן לו את השבח, רק את ה-20 דינרים. ומודה רבי מאיר לרבי יהודה, שאם נתן עצים לנגר חרש, לעשות מהן כיסא נאה, ועשה מהן כיסא, אבל כאור, לא כל כך נאה, או שנתן לו עצים לעשות מהם ספסל נאה, ועשה מהם ספסל אבל כאור, אין כאן שינוי. אז האומן לא קונה את הכלי לעצמו, אבל מכיוון ששינה מדעת בעל הבית ידו על התחתונה, לכן אם השבח שהעצים השביחו ממלאכת הנגר, נאמר זה 30 דינרים, יתר על היציאה, ההוצאות היו סך הכל 20 דינרים, נותן לו דמי היציאה, שזה 20 דינרים, ואז הוא לוקח את הכלי לעצמו, בעל העצים. ואם היציאה יתרה על השבח, אם הנגר הוציא, נאמר, הוצאות של 30 דינרים, וזה השביח רק ב-20 דינרים, נותן לו רק 20 דינרים דמי השבח. הסתפקו בני בית המדרש בשאלה, איבעיא להו. כשלוקחים צמר וצובעים אותו בצבע, עכשיו יש לנו צמר צבוע. השאלה היא אם הצבע נחשב דבר ממשי בפני עצמו, או שהוא הופך להיות חלק מהצמר. יש שבח סמנים על הצמר, מראה הצבע של גבי הצמר נחשב לדבר ממשי מונח על גבי הצמר, או אין שבח סמנים על הצמר. השבח שהסמנים השביחו, הסמנים של הצבע שהשביחו את הצמר, לא נחשבים בפני עצמם, אלא הם כעת הופכים להיות חלק מהצמר. מבאר את הגמרא היחידה באיזה מקרה הספק. אילמה, אם נאמר, דגזל את הסמנים, גרעינים, גרגירים מסוימים שעושים מהם צבע. הוא גזל אותם כשהם היו שלמים, והוא תחן את הסמנים, דקין הוא, ושרה אותם כדרכם במים, תרן הוא, וצבע בהן את הצמר שלו. והספק, אם יש שבח סממנים על גבי הצמר, היינו, שמראה הצבע שעל הצמר נחשב דבר ממשי, ולכן אותו גזלן שגזל את הצבע, יצטרך לשלם את דמי הצבע, או שאין שבח סממנים על גבי הצמר, ומראה לא נחשב דבר ממשי, והוא פטור מלשלם על הצבע שהוא גנב. מה השאלה? מה בכלל הספק? תיפוק לי, מספיק שנחייב אותו, גם אם אין שבח סממנים על גבי הצמר, משום שברגע שהוא גזל את הסממנים, והוא תחן אותם, שרה אותם במים, הוא עשה כאן שינוי מעשה, וגזלן שעשה שינוי מעשה בגזלה, זוכה במה שהוא גזל, שזה הופך להיות ממון שלו, והוא מתחייב לשלם את דמי החפץ הגזול לבעלים. אז תיפו כלי, משום דקנינו בשינוי, מספיק שנחייב את אותו גזלן שגזל את הסממני צבע מבעל הסממנים, בעצם זה שעושה שינוי בסממנים האלה, הוא מתחייב לשלם את דמי הסממנים. מה זה נוגע, האם הצמר, כשצבענו אותו, האם הצבע הוא בפני עצמו או לא? גם אם הוא לא בפני עצמו, יצטרך הגזלן לשלם. מבאר את הגמרא, לא צריכה, לא נצרך הספק, אלא באופן דגזל סמנים שרויים. בעל הצבע כבר תחן את הסמנים, שרה אותם במים, והגזלן גזל את הצבע כשהוא כבר היה שרוי במים. והוא לא עשה שינוי בצבע, לכן הוא לא קנה את הצבע, את הסממנים של הצבע בשינוי. והוא לקח את המים עם הסמנים וצבע בהם, צבע בהו. מי, יש שבח סמנים על גבי צמר? מראה הצבע על גבי הצמר של הגזלן נחשב דבר שיש בו ממש שהוא חייב לשלם. דאמר לי, בעל הצבע אומר לגזלן, אב לי סימנאי, תחזיר לבקשה את הצבע. דשקלטינו שלקחת ממני. או דילמה מצד שני, נאמר, אין שבח סמנים על גבי הצמר. אתה לא יכול להראות לי משהו שאותו גזלתי ממך. דאמר לי, הגזלן אומר לבעלים של הצבע, לת לך גבי ולא מידי. אם יש לך אצלי משהו שהוא שלך, קח אותו. אבל אין לך אצלי שום דבר שהוא שלך. כי הצבע שהצמר צבוע בו, אין בו ממשות. שואלת הגמרא, אמרי, והיא אין שבח סמנים על גבי צמר. גם אם נאמר שאי אפשר לראות על הצמר כדבר ממשי בפני עצמו את הצבע. ממצי אמר ללת לך גבי ולא מידי, וכי הגזלן יכול לומר לבעל הצבע, אין לך אצלי ולא כלום. נעים עלי, בעל הצבע יאמר לגזלן, גזלת ממני משהו. איפה הוא נמצא עכשיו? אדרבה, אם זה לא נמצא אצלך, זה אומר שהגזלן הפסיד את זה. אב לי סמנאי דאפסדתינו, שיביא לבעלים את הסממנים שהוא הפסיד לו. היה לי צבע, והוא הלך וגזל אותה ממני. וצבע בהם צמר. כעת הוא אומר לי, איפה הצבע שלך? תיקח את זה. אז אני יכול לטעון לו, מה זאת אומרת איפה הצבע שלי? אם הוא הלך והפסיד לי את הצבע, שכעת הוא לא נמצא, עד הרבה, עכשיו הוא הופך להיות מזיק שהזיק לי את הצבע, ושישלם עליהם. אלא, צריך לפרש את הספק להחגיסה בדרך הפוכה. האם אין שבח סמנים על גבי הצמר? אין ממשות בפני עצמה לצבע שהצמר צבוע בו? ולכן הגזלן בא ישלום אליי, צריך לשלם לבעל הצבע על מה שהוא גזל ממנו את הצבע? או דילמה, או נאמר, יש שבח סמנים על גבי צמר? הצבע שהצמר צבוע בו, יש בו ממשות. והגזלן אמר לי, לבעל הצבע, אם הוא גזלתי את הצבע, אני רוצה להחזיר לך את זה. הנה, יש ממשות של הצבע על גבי הצמר. המן חיקמך, הסממנים מונחים לפניך. הצמר הצבוע, בצבע, שהצבע יש לו ממשות בפני עצמו, אז הוא מונח כאן לפניך. קח אותו, שקלינו, שואלת הגמרא, בסדר, אני רוצה לקחת. שקלינו, במה ישקלה? איך אני אקח את הצבע? בצפון, סבון, צפון הבורי מהבר. זה בסך הכל רוחץ את הצמר מהצבע ומוריד את הצבע מהצמר, אבל זה לא מחזיר את הצבע לבעל הצבע. השווה לא עביד. אלא אומרת הגמרא, כאן באיזה מקרה אנחנו עוסקים, אחא ומאי עסקינן, כגון דגזל צמר וסמנים של אדם אחד. גזל ממנו גם את הצמר וגם את הצבע. וצבעי לה, הוא צמר באנח סמנים. צבע את הצמר בצבע שהוא גזל מבעל הצמר. וכמהדר לה, הנה עלי לצמר, והוא מחזיר לו את הצמר הצבוע. אם יש שבח סמנים על גבי הצמר, שהצבע נחשב בפני עצמו, כמהדר לה, סמנים וצמר, אז הוא החזיר את כל מה שהוא גזל, גם את הצמר וגם את הצבע. או דילמה, או נאמר, אין שבח סמנים על גבי הצמר. הצבע לא נחשב בפני עצמו כשהוא צבוע, כשהצמר צבוע בו. ולכן, כשהגזלן מחזיר את הצמר, רק צמר מהדר לי, הוא החזיר רק את הצמר. אבל סמנים לא מהדר לי, הוא עדיין לא יחזיר את הצבע, והוא יצטרך לשלם בפני עצמו על הצמר. שואלת הגמרא אמרי, גם אם הצבע לא נחשב בפני עצמו, כשהצמר צבוע בו, תיפוק לי, שיספיק לו, דה היקר לי, נעלי בדמי. הוא גזל ממנו צמר זול, לא צבוע, והוא כעת מחזיר לו צמר יקר, כן צבוע. אז אם כן, ההפרש בין השווי של הצמר בשעת הגזלה לשווי שלו עכשיו, יחשב כמו תשלום על הצבע. הוא גזל ממנו צמר, נאמר, ששווה 10 דינרים, וצבע ששווה 5 דינרים. וכעת הוא צבע את הצמר בצבע. נאמר שהצמר כעת שווה 15 דינרים. אז הוא החזיר לו 15 דינרים, שזה הגזלה שהוא גזל ממנו, בשווי 15 דינרים. מתרצת הגמרא לא צריכה, הספק האם יש שבח סמנים על גבי הצמר או לא, לא נצרך אלא באופן שבו זל צבעה. הצמר הצבוע נהיה זול בעולם. וגם אם הצמר הוא כעת צבוע, הוא לא כל כך מושבח כמו אם הצבע היה בפני עצמו והצמר בפני עצמו. ואם נאמר שצמר צבוע, הצבע נחשב בפני עצמו על גבי הצמר, אז כשהוא מחזיר את הצמר הוא גם מחזיר לו את הצבע. ועל זה הספק, על זה השאלה. והיא בהתאמה, אם תרצה אפשר לומר עוד אופן שיש משמעות לשאלה הזאת, האם הצבע נחשב בפני עצמו מהצמר או לא, כגון שצבע בו קופה. היינו, הוא גזל את הצבע וקוף. לא צמר. הוא גזל צבע וקוף. והוא צבע את הקוף והחזיר את הקוף לבעליו. קוף, אם הוא צבוע, זה אולי מעניין, אבל הוא לא נהיה יותר יקר. והספק הוא, אם הצבע של הקוף נחשב בפני עצמו, אז כשהגזלן מחזיר את הקוף צבוע, הוא יחזיר גם את הקוף וגם את הצבע. אבל אם אנחנו לא מחשיבים את הצבע כדבר בפני עצמו, אז כשהוא מחזיר את הקוף צבוע, הוא יחזיר הקוף, אבל לא יחזיר את הצבע. רבינה אמר, מקרה שלישי שיש משמעות לחילוק האם הצמר הצבוע, הצבע נחשב בפני עצמו. האחה במאי הסקינן, כאן באיזה מקרה אנחנו עוסקים, לא לעניין גזלן, אלא כגון דצמר דחד, צמר של אדם אחד, וצבע סמנים דחד של מישהו אחר. וכעתי קוף, הגיע קוף, אתה לא יכול לחייב את הקוף. הוא היה מיומן, והוא הלך, לקח את הצבע, שפך על הצמר. צבעי להו צמר, ואנחנו סמנים בצבע של מישהו אחר, וכעת הצמר מושבח. האם יש שבח סמנים על גבי הצמר? הצבע נחשב בפני עצמו? דאמר לי, אז בעל הצבע אומר לבעל הצמר, לא אכפת לי שלא אתה זה שצבעת את הצמר, אלא זה נצבע לבד. היום בזמננו זה יכול להיות על ידי מכשיר אוטומטי וכדומה. בסדר, לא אתה צבעת, אני לא מאשים אותך, אבל יש אצלך צבע שלי. אהב לי, סמנאי, דגבה אכנינו. תביא לי את הצבע שהוא נמצא אצלך. עוד דילמה, מצד שני, אין שבח סמנים על גבי צמר. הצבע לא נחשב בפני עצמו כשהצמר צבוע בו. ואמר לי, אז בעל הצמר אומר לבעל הצבע, לית לך גבי כלום, אין לך אצלי כלום. אז אם כן, יש לנו 3 מקרים שבהם הספק האם צמר צבוע, הצבע נחשב בפני עצמו או לא, או במקרה שבו אדם גזל צמר וצבע, והוא צבע את הצמר, וכעת המחיר של צמר צבוע הוא לא אותו מחיר כמו צבע בנפרד וצמר בנפרד, וכשמחזיר את הצמר הצבוע עדיין הבעלים מופסד, כי הצמר בנפרד והצבע בנפרד היה שווה לו יותר. השאלה היא האם כשהגזלן מחזיר לו את הצמר הצבוע, אנחנו אומרים שהצבע נחשב בפני עצמו, ואז הוא יצא ידי חובת השווה. מקרה שני, אם צבעו קוף בצבע הזה שהוא לא משביח, השאלה היא האם, כמובן מדובר פה שגם הצבע וגם הקוף היו שייכים לאותו אחד, והגזלן גזל את שניהם והוא צבע את הקוף עם הצבע, והוא מחזיר כעת את הקוף. אם אנחנו אומרים שהצבע הוא בפני עצמו, הוא יחזיר לו גם את הקוף וגם את הצבע, ואם לא, אז הוא חייב להחזיר לו גם את הצבע בנפרד. או מקרה שלישי, שלא גזל כאן מישהו את הצמר או את הצבע, אלא באופן אוטומטי, נאמר על ידי קוף, הצבע צבע את הצמר. השאלה היא, האם בעל הצבע יכול לבקש מבעל הצמר, תביא לי בבקשה, יש אצלך את הצבע שלי, כי הוא נחשב דבר ממשי בפני עצמו. אבל אם צבע לא נחשב דבר ממשי כשהוא צבוע, כשצמר צבוע בו, אז בעל הצמר יכול לומר לבעל הצבע, אין לך אצלי כלום. אז אם כן, השאלה היא, האם הצמר או משהו אחר שצבוע בצבע, האם הצבע נחשב בפני עצמו? מביאה הגמרא תשמע ראיה ממשנה. אדם נוטע אילן, 3 שנים ראשונות, הפירות אסורים בהנאה. הקליפות גם אסורים בהנאה. יש קליפות שאפשר לייצר מהם צבע. אדם לקח בגד והוא צבע בצבע של קליפות אורלה. צבעו בקליפי אורלה. זה אסור בהנאה. ידלק, הבגד צריך להישרף. על מה רואים מכאן? שהצבע שהבגד צבוע בו נחשב בפני עצמו. על מה חזות המילטאי? כי אם הוא לא נחשב בפני עצמו, אז אין כאן שום דבר שהוא אסור בהנאה. אמר רב, זה לא ראיה. כי באורלה, הנאה נראה לעיניים מסרת תורה. אם רואים דבר שנעשה, המראה הזה נעשה על ידי אורלה, התורה אוסרת את זה בהנאה, אף על פי שאין בו ממשות. דתניא, ברייתא, הפסוק אומר על אורלה, ערלים לא יאכל. אז לא יאכל, אין לי אלא איסור אכילה. מניין שלא יהנה מהאורלה ממנו, ולא יצבע בו, ולא ידליק בו את הנר. תלמוד לומר, וערלתם, זה פעם אחת אורלה, אורלתו, זה פעם שנייה אורלה, את פריו, ערלים, פעם שלישית אורלה, לא יאכל, זה בא לרבות את כולם. אכילה, הנאה, צביעה והדלקת הנר. אכילה כתוב מפורש, אנחנו רבים עוד 3 דברים. אז אם כן, בזה שאתה רואה שאם צבעו בגד בצבע שמופק מקליפות של אורלה, אז צריך לשרוף את הבגד, זה עדיין לא אומר שצבע של גבי דבר שצבעו בו, הוא נחשב בפני עצמו, ככל שהוא לא נחשב בפני עצמו, רק התורה מרבה, שאם צבעו עם אורלה, צריך לשרוף את מה שצבעו. מביאה הגמרא תשמע ברייתא. משביעית. כל 7 שנים יש שנת שביעית, שכל הפירות שגדלים בשנת שביעית, שנת שמיטה, יש להם קדושת שביעית. ופירות שהם קדושת שביעית, הם מיועדים לאכילה. אסור לצבוע בפירות האלה. בגד שצבעו בקליפי שביעית, בקליפות של פירות שביעית, ידלק, הבגד חייב שריפה. וכאן זה לא אורלה, זה שביעית. בכל זאת, אתה רואה שהצבע נחשב בפני עצמו. ולכן אתה אומר שיש על הבגד דבר שהוא מפירות שביעית, שקדוש בקדושת שביעית, שהוא חייב להיות באכילה ולא בצביעה, ולכן הבגד צריך שריפה. תוכל הגמרא גם לגבי שביעית זה שונה, שאני הטעם, שזה אוסר את המראה לבד. דאמר קרא לגבי פירות שביעית, תהיה. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול דורשים, בהווייתה תהה. אם היא בהווייתה, דיינו רואים אותה, היא כבר נאסרת. זאת אומרת, אם אתה משתמש עם פירות שביעית לדברים שאסור להשתמש עם פירות שביעית, אפילו אם אין כעת ממשות, גם אם נאמר שהבגד שצבוע מצבע שהופק מפירות שביעית, גם אם נאמר שזה לא נחשב שהוא בפני עצמו, בכל זאת מרבים מהדרשה בפסוק שזה נאסר בענה. מביאה הגמרא רבה רמי, הביא סתירה בין 2 משניות. משנה אחת תנן, בגד שצבעו, צבע את הבגד בקליפי, קליפות של פירות אורלה. אז הבגד נאסר בהנאה, ידלק, הוא צריך שריפה. ולפי הגמרא כאן, רבא מדייק מדברי המשנה האלה, על מה חזות המילתאי, שמראה שהצבע נראה על הבגד, נחשב כמו דבר שיש בו ממש. כי בלי זה לא היו חייבים לשרוף את הבגד. תוספות פה מבארים איך זה מתאים ממה שראינו קודם בדברי רבא, שהוא דחה, שזה לא חייב להיות, שאם הבגד שצבו אותו בעורלה יישרף, שהצבע נחשב כדבר שיש בו ממשות. בכל מקום כאן, לפי זה, לפי המהלך כאן של הגמרא, כך מדויק. מצד אחד במשנה אחת רואים שהצבע של הבגד יש בו ממשות בפני עצמו, ולכן צבע של עורלה על הבגד, הבגד חייב שריפה, כי עורלה אסורה בהנאה. ורמיני, אני אקשה לך סתירה, יש משנה שאומרת על מה שכתוב בפסוק, ספר במדבר, פרשת חוקת, שכשיש מתחת קורת גג מת, כל מה שמתחת אותה קורת גג נטמע באוהל המת. מת מטמא באוהל. אם יש מת בתוך אוהל או בתוך בית, בתוך מבנה, הוא מטמא את כל מה שבתוך המבנה הזה. מה זה מת? דווקא שלם? לא דווקא. אם יש אפילו מידת נפח של רביעית דם באוהל, היא מטמאה טומאת מת, את כל מה שבתוך האוהל. ועל זה נאמר במשנה, אם יש רביעית דם בבית, שנבלעה בקרקע הבית, אבל בהתחלה היה פה רביעית דם, אז כל הכלים שהיו כאן בבית נטמאו, אז הכלים שבבית טמאים. ואמרי לה, יש כאלה שאומרים על מקרה אחר, שהכלים שבבית יהיו תאורים, ולא פליגה, זה לא ויכוח. אלא מה שאמרנו שהם נטמאים, מדובר בכלים דב ומעיקרה, כלים שהיו בבית בזמן שהרביעי דם עדיין לא נספגה באדמה. ומה שכתוב שהכלים תאורים, זה בכלים שדעתו לבסוף, שהכניסו לתוך האוהל אחרי שכבר האדם נספג. מקרה נוסף, מדברת המשנה, אם רביעית אדם נבלעה בבגד כסות, והוא הכניס את הבגד לתוך בית, שאלה אם יש כאן עכשיו רביעית דם, וזה מטמא באוהל או לא? רואין אם מתכבס את הכסות ויוצא ממנה רביעית דם. מכניסים את הבגד לתוך כלי מים, מודדים לפני כן בדיוק כמה מים יש כאן, ומחבסים את הבגד. אם אחרי שחיבסו את הבגד, הוציאו, סחטו את הבגד, בודקים כעת כמה מים יש, ורואים שיש ברביעית הלוג יותר כרגע בתוך המים, המעורבים כעת בדם שחיבסנו בהם את הבגד. משמע שבבגד הזה כעת היה רביעי דם. לא היה כאן עוד נוזל בבגד שאמור לרבות את הכמות של המים שהייתה. היה לנו כאן כמות מים, נאמר, של 10 לוגים. והכניסו את הבגד, סחטו אותו שם, הוציאו אותו אחרי שסחטו אותו, הוציאו אותו וסחטו אותו, ואז בודקים את כמה נוזל יש כאן, ויש כאן 10 לוגין ועוד רביעית הלוג. איך התווסף כאן עוד רביעית הלוג? חייב להיות שזה מאדם שמעורב כאן כעת במים. זאת אומרת שבבגד הזה היה רביעית הלוג, מידת נפח של רביעית הלוג של דם. אז כשהוא נכנס לתוך האוהל, היה כאן רביעית דם של מת שהיה באוהל, אז הוא מטמא. ואם לאו, אם אנחנו יודעים ודאי שבבגד הזה היה רביעית הלוג, רביעית דם, והכניסו אותו לתוך אוהל. רק עכשיו כשאנחנו מחבסים את הבגד, לא יוצא משם רביעית דם, אז הוא לא מטמא. מה רואים? שזה שיש רביעית דם בבגד, זה נחשב כמו שהרביעית הזאת צבעה את הבגד, אבל היא לא נחשבת דבר ממשי. אלא אם כן כשסוחטים את הבגד יוצא רביעי דם. רואים שמראה לבד לא נחשב כדבר בעין. אז זה סותר את מה שאמרנו לגבי אורלה, שכן מחשיבים את המראה כדבר שהוא בעין. אמר רב כהנא, באמת מחשיבים את הצבע שצבעו בו בגד או דבר אחר כדבר בפני עצמו. ומה שלגבי דם, אנחנו רואים שהוא לא נחשב מכולי רביעיות שאנו כאן. מדברים כאן בדם שלא מתאמה מהתורה אלא רק מדרבנן. בדם תבוסה. דם, רביעי, דם שספק אם הוא יצא מהמת כשהוא עדיין היה חי. שזה לא מתאמה באוהל. ספק אם זה יצא מהמת אחרי שהוא כבר מת, שזה כן מתאמה באוהל. שכל מה שזה מתאמן זה רק מדרבנן, ולכן אפשר להקל ולומר שאם אתה מחבס וסוחט את הבגד ולא יוצא רביעית, אז זה לא מתאמה באוהל, כי אין לך כאן ממשות של רביעית הלוגו. ואף על פי שבדרך כלל אנחנו כן מחשיבים את המראה שהצבע צבע את הבגד לדבר ממשי, כאן אנחנו מקלים בזה ולא מתאמים בתומת אוהל. כי מדובר כאן בדם תבוסה, שיש ספק האם הוא יצא בחיי או במיטת האדם, ולכן הוא רק מתאמה מדרבנן. מה זה המשמעות של תבוסה? על פי הפסוק ביחזקאל, שהקדוש ברוך הוא אומר, שבאתי למצרים וראיתי את עם ישראל, ואעבור אלייך ואראך מתבוססת בדמייך. הוא ראה את עם ישראל שמתבוססים בדמם, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי מצוות שם במצרים, שקשורות לדם. להקריב קורבן פסח ולעשות ברית מילה. הקדוש ברוך הוא ראה את דם פסח ודם מילה, בזכות זה זכינו להיגאל. כן נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו אחרית כראשית להיות לנו לאלוקים. ועד כאן השיעור על דף ק' א'.